אז הנושא של שיעור 3, הלימוד של עולם הפרטות, יידק, ויידק זה הרוחות התאבות, לפעמים באנגלית אומרים hungry ghosts, לפעמים craving spirits, רוחות רעבות, רוחות תאבות, תכף נתאר לכם מה הם, אז אתם תקראו להם אתם. את הנושא הזה אנחנו נלמד לא מהאבידם הקושה, אלא מטקסט אחר, כאן אנחנו קופצים כמה מאות שנים קדימה, וזה טקסט טיבטי שנקרא טן רינצ'מו. צ'ן זה גדול, טן זה הוראה.
או לימוד.
יש לנו לם רינצ'מו וזה טן רינצ'מו. לם רינצ'מו זה הספר הגדול של השלבים בדרך להערה. כאן טן רינצ'מו. זה הספר הגדול
של... הלימוד על השלבים בדרך להערה.
ספר מאוד חשוב, ושם דווקא יש תיאור מאוד מפורט על היידקס, על הפרטות. זה שוב אחד הסיפורים הנפלאים מהמפעלים של גשם מייקל, שהוא מצא את הטקסט הזה שהיה חבוי ודאג לפרסומו, גם במחשב וגם יצא כספר. וזה ספר מאוד חשוב במסורת הטיבטית, ידוע עליו, רק שלא היה ניתן להשיג אותו. הוא נכתב על ידי גשם
דרולונגפה
בערך בשנת 1100 לספירה. דרולונגפה פירושו האיש מדרולונג. פז זה כמו שאנחנו אומרים בן בעברית.
שם אחר שבו הוא ידוע הוא לודרו ג'ונגנה.
עכשיו כשאנחנו אומרים גשם מייקל, גשם זה תואר. זה סימן שהוא גמר את תוכנית הלימודים במנזר ועמד בבחינה פומבית קצת כמו דוקטורט. בימים ההם זה לא היה תואר, לא היה כזה דבר, וזרם הגילוקפה עוד לא היה קיים בכלל בתקופה ההיא. הם נקראו קדמפה.
שפירושו המילולי שומרי המילה. או גם אנשי המילה הקדושה.
וגשה זה קיצור מגאווה שניין. לקחו את הגה מהגאווה והשם מהשניין ועשו גשה, שזה הם הרבה עושים, לוקחים עברה מפה ועברה מפה. גאווה שניין, גאווה פירושו רב חסד. ושניין זה ידיד. אז אנחנו נגיד בעברית הידיד הטוב. והידיד הטוב זה כינוי למורה. גאווה שניין זה איך שהם קוראים למורה הרוחני, הידיד הטוב. למה הוא הידיד הטוב? כי הוא מביא לי ברכה, הוא מוציא אותי מסבל. זה תרגום של מונח בסנסקריט, קליאנה מיטרה, אולי שמעתם. זה לא רק מונח בבודיזם, גם בתרבויות של היוגה יש אותו, קליאנה מיטרה. זה הידיד הטוב. יותר מאוחר זה הפך לתואר. גשם דרולונגפה היה אחד מהקדמפס. הקדמפס היו הבודיסטים הראשונים בטיבט. הבודיזם הגיע לטיבט בו. די מאוחר בקריירה של הבודיזם. ואחר כך פרח שם בגלל התמיכה של המלכים והבידוד של טיבט וכל ההיררכיה של המגזרים. אז מה שמעניין אותנו זה מה הסיבות שמובילות להיוולד כפרטה. כי אנחנו לא רוצים להיוולד כפרטה, זה קיום מאוד סובל. אז יש ארבע סיבות, ארבע דברים שיכולים לגרום לנו להיוולד כפרטה בגלגול הבא. יש אחת כללית ושלוש ספציפיות. האחת הכללית יותר קשורה במה שאנחנו קוראים נדרי הפרטי מוקשה או עשרת המעשים הטובים.
מיגה צ'ופו דרינקצ'ה. מיגה מעשרה עבירה. צ'ופו עשר. דרינק בינוני. צ'ה לבצע. כלומר ביצוע אחת מעשרת המעשים הרעים בדרגה בינונית.
אז אם אנחנו עושים עבירות על הנדרים האלה, אז תלוי באיזה חומרה אנחנו עושים את העבירה. אם אנחנו עושים עבירות חמורות, כמו הריגה מתוך כוונה, מתוך תכנון מוקדם, עם הרבה כעס, עם הרבה שנאה, כזה רצח רציני, זה מביא לגיהנום. אם עושים את זה בעוצמה בינונית, אבל שוב ושוב, זה יכול להביא לפרטות. אז הסיבה הכללית אומרת, לשבור את הנדרים של הפרטי מוקשה, בצורה בינונית, אבל שוב ושוב. זאת אומרת, זה לא משהו טעון שנאה, אבל אנחנו משקרים שוב ושוב, או שוברים כללים של התנהגות מינית הולמת שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, זה לא איזה פשע נורא, אבל אנחנו חוזרים ומחזקים את הקרמה הזאת. אז זה באופן כללי. מהם העשרה למי שלא שמע? אני אגיד אותם רק בקיצור נמרץ עכשיו. יש שלושה של גוף, ארבעה של דיבור ושלושה של מים. השלושה של הגוף זה הריגה, השני זה גניבה, והשלישי זה התנהגות מינית בלתי הולמת. ארבעה של דיבור זה שקר, דיבור מפלג, כגון רכילות, כגון להגיד משהו שיגרום להרחיק שני אנשים זה מזה. ולפעמים זה יכול להיות רמז קל שמקלים. מספיק, הקרמה נזרעה. עכשיו אם עושים את זה שוב ושוב, ומישהו כל הזמן מרחל ומפלג אנשים, זה לא טוב. וזה יכול להיות, מישהו בא ואומרת, אוי, זאת היא כל כך נפלאה, היא תמיד יודעת מה להגיד. ואני אומרת, כן, זה מספיק. הרערתי לה כבר את היופי שהיא חשבה. אני הייתי שמה ורשמתי את זה כשעשיתי את זה. כי אני הכל רושמת. אני לא צריכה אפילו להגיד שום דבר. שפת הגוף יכולה לפלג. גברת קרמה זוכרת הכל, גם אם אני שכחתי. דיבור גס, בוטה, לצעוק על מישהו, לגדף, לקלל. והאחרון זה דיבורי סרק. פטפוטים, קשקושים, שיחות על פוליטיקה, על ספורט. האם כל שיחה על פוליטיקה היא שלילית? לא, אבל כשאין לי שום כוח לעשות משהו, סתם דיברתי ומה יצא מזה? כלום. מדברים, מדברים, ומה יצא? אז חבל. התוצאה הקרמית של זה, זה שלא לוקחים אותנו ברצינות. אין לנו ביטחון עצמי. אם אתם מוצאים את עצמכם שאין לכם ביטחון עצמי, או שלא לוקחים אתכם ברצינות, זה בא מדיבורי סרק, התנהגות סרק. למה שיקחו אותי ברצינות אם אני לא לוקחת את עצמי ברצינות? אם אני מבלה את זמני בצורה של סרק. זה איך שזה חוזר עליי. אם אני מבלה בסרק, לא יקחו אותי ברצינות. והשלושה של מים זה חמדנות, לחמוד מה שיש לזולת, רצון רע או רצון להרע, איל וויל, שזה שילוב של קנאה, של לא לפרגן, של לקנא, של לאחל למישהו משהו רע. זה במים, אני לא צריכים להגיד כלום, מספיק שאתם חושבים. הגרוע ביותר מספר 10 זה השקפה לא נכונה. זה המחשבה שאם אני אתיק בבחינה אני אקבל ציון טוב. אז אם עוברים את העבירות האלה בצורה בינונית אבל באופן מתמיד, זה יכול להוביל ללידה בעולם האידקס. אם עוברים עבירות חמורות, עם הרבה מוטיבציה שלילית והרבה רגש שלילי, וגם את זה עושים הרבה, זה מביא ללידה בגיהנום. אז זאת הסיבה הכללית. עכשיו יש לנו שלוש סיבות ספציפיות שיכולות להביא ללידה בעולם הרוחות. סיבה שנייה זה...
ג'ימפה נאם סום, מה ג'ימפה? ג'ימפה, נתינה. נאם, הופך את מה שלפניו לרבים. סום, שלושה. מה ג'ימפה? לא לתת. כלומר...
לא לתת את שלושת סוגי הנתינה. מה עם שלושת סוגי הנתינה? סוג ראשון של נתינה, לתת דברים חומריים. כסף ודברים. אז אם יש לכם הזדמנות לתת, או מישהו צריך, ואתם יודעים שהם צריכים, ולכן יש לתת, ולא נתתם, זרעתם כזה מן זרע, שאם אתם תתמידו לעשות את זה, תיבלדו שמה. אז כדאי לדעת את זה כדי לא להגיש. אז זה סוג הראשון של נתינה, זה נקרא סנגסינגי ג'ימפה. תגידו ג'ימפה?
ג'ימפה.
ג'ימפה זה נתינה, ג'ימפה. מילה סופר חשובה. סנגסינגי ג'ימפה זה נתינה של דברים חומריים. רינה שואלת, מה אם היא נותנת נדבה למסכן מתוך הרבה רצון טוב והוא הולך ומשתכר? אם יש לך ספק, תתני. אם את יודעת שהוא ילך וישתכר, אז תתני לו לחם ולא כסף. או בגד, או מה שאת חושבת שהוא צריך. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, אני לא אתן לו כי בטח הוא ילך להשתכר, אנחנו לא באמת יודעים, ובעצם זה מסכה לקמצנות. הסוג השני, מינג'יקפה ג'ימפה. תגידו, מינג'יקפה ג'ימפה. ג'יקפה זה פחד. מינג'יקפה זה הגנה מפחד. מינג'יקפה ג'ימפה זה לתת הגנה מפחד, זאת אומרת להגן על אחרים, לתת להם מחסה, לתת להם נחמה, סוג כזה של מתינה. ואחרון, צ'וקי ג'ימפה. תגידו, צ'וקי ג'ימפה. שיר מה זה? דרמה. צ'וקי ג'ימפה? לתת דרמה. זה הנתינה הכי גבוהה שאתם יכולים לתת. לתת דרמה. למה זה הסוג הכי גבוה של נתינה? זה כמו הדייג והדג. זה במקום לתת לו דג, ללמד אותו לדוג בעצמו. ברגע שאני מלמדת מישהו דרמה, אני מלמדת אותם איך הם ייצרו עושר לעצמם, איך הם יפסיקו את הסבל שלהם. אני לא צריכה להכיל אותם פורסה פורסה. אני מלמדת אותם איך לייצר את כל הלך שהם צריכים. ולכן זאת הנתינה הכי גבוהה שחוזרת הכי הרבה, וזה מה שנביא להרעה. לכן אני אומרת, תעשו את השיעורים כמו שצריך, ותלמדו את זה לאחרים. אין נתינה גדולה מזאת. וזה חוזר עליכם אחר כך בריבוע ובשלישית ברביעית, כי אם אתם מלמדים מישהו, והם אחר כך מלמדים מישהו, זה שיווק רשתי. לימדתם משהו למישהו בדרמה, לדורי דורות, הם ימשיכו ללמד, והכל יחזור אליכם. ואליהם, ואין מחסור, כולם נהנים. אז מה זאת אומרת? הנתינה הזאת אומרת, אם אתם פוגשים מישהו שצריך את זה, ולכם יש לתת, אתם צריכים לתת. אם הם צריכים, ולכם יש, ולא נתתם, יצרתם סיבה להיוולד שם אצל האידקס. עכשיו חשוב, למה לא נתתם להם? יש תנאים מקילים, ונדרים של הבודיסטווה מפרטים את זה יותר. אם אתם נמנעים מלעשות את זה בגלל עצלות, או בגלל שיש לכם איזה טינה כלפיהם, או בגלל שאתם רכושנים, זה הכי גרוע. האחרון הוא הכי גרוע, אתם רוצים לשמור את זה לעצמכם? אם יש לכם את הכסף, והם צריכים כסף, ואתם לא נותנים, כי אתם לא רוצים שהחשבון שלכם בבנק יפחת. אז זה אחת הסיבות הכי גרועות. אז זאת סיבה שנייה, לא לתת את שלושת סוגי הנתינה. סיבה שלישית להיוולד בעולם האידקס, ותכף נגיד מה זה להיות שם, ואתם לא רוצים להיות שם, אתם תראו, הם ממש לא רוצים להיות שם. סיבה שלישית, איך נולדים לשם? תגידו סרנה. סרנה. סרנה זה להיות קמצן. זו הסיבה הקלאסית. קמצנות. ועכשיו סיבה רביעית, תגידו צ'ק דוק. צ'ק דוק. צ'ק דוק זה קנאה. ללכת ולקנא באחרים, אם יש לנו הרגל כזה, הוא יכול להביא לשם. קשה לנו בעין בלתי מזוינת לראות מה הקשר בין הדברים האלה ובין לידה בעולם האידקס. אנחנו אפילו לא רואים את האידקס, אז בטח לא רואים לידה באידקס ואיך אחד מוביל לשני. בגלל שבאופן כללי אנחנו לא כל כך רואים קרמה בעיניים שלנו. אתם זוכרים? יש לנו ידע שהוא obvious, מה שנקרא גלוי. יש ידע שהוא חבוי, כמו הבנת ריקות, שדורש הרבה עבודה, אבל אפשר להגיע לשם. ועוד לפני שראינו ישירות, אנחנו יכולים באמצעות לוגיקה להבין. ויש ידע שהוא מאוד חבוי. אתם זוכרים איך אמרנו בטיבטית? שינטוקוגיר, שזה מאוד חבוי, וזה איך קרמה בדיוק עובדת. את המנגנון של הקרמה צריך ללמוד מהבודה. אנחנו אפילו גם בעזרת לוגיקה לא נגיע לשם. אנחנו בעזרת לוגיקה לא נגיע בהכרח לזה שאם לא למדנו דרמה למישהו בגלל שהיינו רכושנים, רצינו להיראות יותר חכמים מהם, אז אנחנו לא ניתן להם את זה. זה יכול להביא ללידה כזאת. אבל באופן כללי זה קשור בלא לתת. ולשמור לעצמי. יש עוד סיבות, למשל זללנות, להיות גרגרן, להגזים באכילה באופן קבוע לאורך שנים. מסוכן מאוד. אז זה, באופן כללי קרמה, אמרנו זה מנגנון שינטוקוקיור, זאת אומרת הוא מאוד חבוי. אבל יש דברים עדות קרמה שאנחנו כן יכולים לדעת, ושהבודה לימד, וזה חוקיות באופן כללי איך קרמה עובדת. קורס שלם יש לנו על זה, קורס 5 מבוסס בפרק 4 של אבידה מקושה. הרעיון הוא, קודם כל, שכל מה שאני עושה, וכל מה שאני אומרת, וכל מה שאני חושבת, הכל, כשמסתיים המעשה, או האמירה, או המחשבה, נשאר רישום על המיין שלי. התודעה שלי, הכל רושמת, לא שוכחת שום דבר. גם אם אני שכחתי מה אמרתי לפני שנה בשעה 10 בבוקר, התודעה שלי אני לא שוכחת. זה מצלמת וידאו ואודיו מדויקת לחלוטין. היא גם זוכרת את העובדות, וגם היא זוכרת את הכוונה מאחורי העשייה. זאת אומרת, לכל רישום כזה יש פלייבור שנרשם איתו. איך הוא בא? עם איזה מוטיבציה עשיתי מה שעשיתי? אז נתתי למישהו משהו, האם באתי להיטיב או האם באתי לפגוע? זה רשום. אז הדבר הראשון, לסתור עוד כמה שהכל נרשם. המיינד שלנו לא שוכח כלום. והכל נרשם בקצב מדהים, 65 בעצבע צרידה. עם הפלייבור בדיוק. ואז זה הולך לתת מודע, ולוקח לזמן דגירה, זמן הפשלה, וכשזה מפשיל יש לי את התוצאה, והתוצאה זה תמיד בצורת משהו שבא אליי מבחוץ. זה נראה לי כאילו שזה בא אליי מבחוץ. האדם שמבין ריקות, ומבין איך קרמה עובדת, כשהוא רואה, הוא כבר לא חושב שזה בא מבחוץ. הוא מבין שהוא רואה את המיינד שלו חוזר אליו. ואז, על מי הוא יחס? כשזה חוזר אליי, על מי אני יכול? אפילו אין על מי לחוס. יש רק להיות עצוב על הבורות. יש רק להיות עצוב ולהתחרט. וזה עובד. מכל הרגשות השליליים, חרטה זה הרגש השלילי החיובי שיש לו בודיזם. כי הוא מהווה אנטידוט. אם אני מתחרטת בכנות על התנהגות שהביאה לי עכשיו תוצאה כזאת, ואם אני אחר כך עושה החלטה להפסיק התנהגות כזאת, ועוד ארבעת הכוחות, זה מהווה אנטידוט לקרמה הזאת, וזה מחליש את כוחה, ובסופו של דבר מתהר אותה. וזה איך שאפשר לתהר את הקרמות האלה. אז זה דבר אחד, כן. אז הקרמה נרשמת, והיא נרשמת בדיוק עם התוכן שלה, עם הפלייבור שלה, עם המוטיבציה שהייתה מאחוריה, עם הכנות שהייתה מאחוריה, כל זה נרשם. ויש ארבעה כללים שלימדנו אותם בקורס מספר אחד, אנחנו חוזרים עליהם, והתוצאה שתנבוט תהיה דומה באופייה לסיבה. מזרע לימון יוצא עץ לימון, מזרע תמר יוצא עץ תמר. אף פעם אין טעות. אם התוצאה מכאיבה, זה בגלל שאני החפתי בעבר. עכשיו, יכול אדם לעשות משהו שלי מכאיב ואותו זה מענג. אותו מעשה. בגלל שלי נובד זרע לימון ואצלו נובד זרע תמר. אז זה לא מה הם עושים, אלא איזה קרמה לי יש. כי זה לא בא משם. זה אף פעם לא בא משם. זה תמיד ככה. מצד עצמם הם לא עושים שום דבר. לא טוב ולא רע. זה דבר אחד. דבר שני, תמיד קרמה מתעצמת. אני יכולה לחשוב מחשבה קטנה אחת שלא לפרגן ולשכוח. וזה חוזר עליי אחר כך בריבוע ובעשירית. במיוחד אם אתם נהיים מורים לדרמה. כל עבירה שעשיתם חוזרת אליכם בהגדלה פראית. זה נותן לכם גם צ'אנס, אבל זה קשה. קרמה שלא עשיתם, אם לא זרעתם את הזרע, אי אפשר לקצור את היבול, נכון? למה זה חשוב לדעת? כי אנחנו רוצים תוצאות מסוימות, נכון? אם אנחנו רוצים תוצאות מסוימות, אנחנו צריכים להתחיל לזרוע את הזרעים. הלמה שלנו כן רימפוצ'ה היה יושב בשיר ואומר, What seeds did you plant today? מה עשיתם היום כדי שיהיה לכם טוב בעתיד? תסתכלו. וככל שמבינים יותר את הקטע הזה של קרמה וריקות, יותר שמים לב מה אני עושה כל רגע ורגע. כי זה בדיוק מה שיקבע. כן. דוד שואל, יש לו איזו מחשבה שלילית שמתחילה לעלות, והוא תופס את עצמו ולא נותן לה להתפתח. אני אומרת, זה קרמה נפלאה. כי זה שעלתה לו מחשבה שלילית, זה הפשילה לו קרמה, כי בעבר הוא חשב מחשבות שליליות, ויש לו כבר נטייה. זה שהוא עכשיו, באופן אקטיבי, פועל כנגד זה, הוא מחזק את הטוב, וזה הולך ומתגבר, ובהדרגה הוא יוכל לתפוס את עצמו יותר ויותר מהר, ואחר כך זה גם יפסיק לעלות. זאת קרמה נפלאה, אין טובה ממנה. ארבע, העיקרון הרביעי של קרמה, זה שקרמה שכן ביצענו, אם לא תיהרנו, היא לא תיעלם מעצמה אף פעם. קרמה לא נעלמת מעצמה. מה שרשום, רשום. אם לא עשינו פעולה אקטיבית של טיהור, אז זה יפשיל. אפשר להיפטר מקרמות, אנחנו אומרים, בדרך הקלה או בדרך הקשה. או שנטהר אותם לפני שהם יפשילו, או שהם יפשילו. ואז גם הם ילכו. כשהן מפשילות, הן גם הולכות. אז זרע נתן פרי ונעלם, אבל בינתיים זה כואב.
אז זה העקרונות בגדול על קרמה, ואחר כך יש קורס שלם הקרמה. אבל באופן כללי, יפסיק קשור לאידקס. אם יש לי קרמה של אי נתינה, יש לי נטייה לא לתת, שמישהו אחר ייתן לי. לי יש, אבל לא בא לי. התוצאה קרמית של זה, זה תחושה של חוסר. אם יש לי ואני לא נותנת, אחר כך זה חוזר אליי בתור חוסר. כל מי שיש לו תחושה של מחסור בחיים האלה, עוני, מחסור, זה קרמה כזאת שחוזרת, של אי נתינה. אם זה נכון, מה יעשה אדם שהוא במחסור? מה צריך לעשות? שייתן. הפוך ממה שאנחנו חושבים. אנחנו אומרים, יש לי מעט, אז מה, את זה אני אתן? אם יש לך מעט, אתה חייב לתת. אבל מתוך ההבנה של זה. זה צריך להיות מלווה בהבנה של קרמה וריקות. כי למה יש לי מעט עכשיו? כי לא נתתי בעבר. איך הדרך היחידה לחסל את זה? לתת. לתת מתוך הבנה. אז האישה שנותנת את הפרוטה האחרונה שלה, אבל נותנת את זה בלב מלא, סוברת כמה פי כמה מהשיר הגדול שנותן רבע אחוז ממה שיש לה. כי היא נתנה הכל.
לא רק זה קטע חומרי.
לא. אבל אצל האידקס די הרבה מזה זה חומרי.
אם הוא בעיה עם הכוונה לראות רגע לעשות לעצמך טוב, הכוונה היא לעשות לעצמך אושר, הכוונה צריכה להיות לעשות לאחרים.
הדלה למה קורא לזה? Enlightened selfishness. זה החוכמה שמבינה שלא יהיה לך טוב בלי שיהיה לאחרים טוב, ולא יהיה לאחרים טוב בלי שיהיה לך טוב. ובעצם, בעצם, כל הרעיון של אחרים ואני הוא המצאה שלך. אין סתירה. הדרך היחידה שיהיה לך טוב זה יהיה להם טוב. וכשיהיה להם טוב יהיה לך טוב. ולא יכול להיות אחר. ורק ככה מגיעים להרע. אז הקרמה הזאת של לא לתת נשארת כל הזמן במיינד שלנו, ואז בסופו של דבר נשארים עם המחסור הזה. זה מביא או למחסור או לכללה הזאת שכל הזמן לרצות עוד ועוד ועוד כמה שיש לנו. אי סיפוק. במידה שאין לנו תחושה של סיפוק מדהים ומלא, זה בא משם. גם אם אנחנו עוד לא אידקס, אנחנו הולכים לא מסופקים, זה בגלל שלא נתנו הכל ברוחב לב. והקרמה מתעצמת, התוצאה היא פי מיליון יותר גדולה מהסיבה. וצריך לזכור, זה קרמה מתעצמת. אם לא טיהרנו, ואם נתנו לה לתגור הרבה זמן בלי טיהור, אנחנו יכולים, מאי נתינה קטנה להיבלב כאידה. וכל הכוונה של הלימוד הזה, בקורס הזה, על האידרס והגיהנום וכל הדברים האלה, הכוונה זה שכל אחד מאיתנו יפתח תחושה שזה יכול לקרות לנו. שזה לא סתם כתבו את זה בספר. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, וזה יהיה מכשול גדול בלהיות להערה. אם ניפול לשם, שם סובלים הרבה זמן. הרבה זמן. עד שהקרמה הזאת מתהרת. ובינתיים לא עושים שום עבודה מועילה. אז זה לכל אחד מאיתנו עלול לקרות אם אנחנו לא נבין את הדברים האלה. זה המטרה. המטרה היא לא לספר לכם מיתולוגיות.
לא היינו שם כבר?
היינו שם הרבה פעמים, אבל אנחנו לא זוכרים. ואנחנו יכולים לחזור. אם אני מבינה שחוסר הסיפור שלי בא מהתנהגות כזו בעבר, אז בוודאי שאני עכשיו אתחיל לשנות את ההתנהגות שלי, אם אני באמת הבנתי.
יש כמה סוגים בגדול. הטקסט טנרים צ'מו מונה 36 סוגים, והשמות שלהם מופיעים בחומר קריאה, אז את זה תקראו שם. בגדול יש שלושה סוגים. הסוג הראשון זה כאלו שיש להם מכשולים חיצוניים.
צ'י דריפה צ'ן. צ'י חיצוני, דריפה מכשולים. צ'ן יש לו. זאת אומרת כאלו שיש להם מכשולים חיצוניים.
על מה מדובר? הם חווים את עצמם כרעבים וצמאים באופן כרוני כל הזמן. הם כל הזמן מאוד רעבים ומאוד צמאים, והם לא יכולים למצוא אוכל ושתייה. החוויה שלהם זה כל הזמן, הם צריכים והם לא מוצאים. הם כל הזמן מחפשים והם כל הזמן לא מוצאים. וככה הם מבלים את החיים שלהם. טוב פרטה, רוח רעבה. כל הזמן בצמא מענה וברעב מענה, והם מחפשים והם לא מוצאים. והם כל הזמן רצים, הם כל הזמן רצים למצוא. כל הזמן נדמה להם ששם יש. והם רצים ממקום למקום בריצת עמוק ומחפשים. לכל הדברים האלה יש הדים בחיים שלנו. אנחנו יכולים להבין את זה כי אנחנו גם מכירים את זה בקיום האנושי. אבל זה בכלל לא באותו סדר גודל. הלמה שאומרים שהסבל הכי גדול של חיי אדם הוא נחמה גדולה לעומת לסבל שיש ליצורים בעולמות האלה. ככה שאנחנו מכירים את הפלייבור של זה, אבל לא את העוצמה. האמת היא שאנחנו גם מכירים את זה ממש כי היינו שם, אבל אנחנו שכחנו. השוק של המוות השכיח מאיתנו את כל הזוועות האלה, ואמרנו שמזל שככה, אחרת לא היינו יכולים לתפקד בכלל, כי זה כל כך מזוויע. אז היצורים האלה כל הזמן רצים, הם רואים מיראז', הם רואים פטה מורגנה, אולי יש שם מים, יש שם אגם, הם רצים, רצים לאגם, ואין שם כלום. או שהם חושבים שזה מים, זה הופך ככה כתוב שם, לדם ולמוגלה, משהו מגעיל. מחפשים משהו טוב, ונדמה להם שכבר מצאו, וכשמגיעים זה משהו דוחה. אז זה מין כללה כזאת שמקוללים בה, ומאיפה היא באה, מי קילל אותם? הקרמה, מה שהם עשו. האי נתינה והקמצנות והזללנות והעבירה על נדרים. אז יכול להיות שמישהו חי בחיים האלה והוא קמצן. וכולנו מכירים דוגמאות, אז אף פעם לא אנחנו, זה תמיד מישהו אחר, נכון? אז יכול להיות שמישהו חי והוא קמצן, אבל עדיין יש לו את הקרמה של חיי אנוש שהביא אותו לכאן, שהיא קודמת. הוא חי על קרדיט קארד. אז הוא עכשיו נהנה. כשהתנתק את קשר של התודעה והגוף, הקמצנות שלו עכשיו, ואם היא הייתה כרונית, עלולה, תביא אותו לשם, אלא אם כן יש משהו יותר חמור שיביא אותו יותר נמוך. ואז זאת תהיה החוויה שלו. האי נתינה עכשיו תתבטא אז בסבל נורא של מחסור כזה. אז זה הסוג הראשון. אז זה גם התשובה לרשע וטוב לו. טוב לו כי עוד יש לו בקרדיט קארד מהפעם שעברה. עכשיו הוא צובר סיבות לסבול בעתיד. הסוג השני זה הסוג שיש להם מכשולים פנימיים.
ננגי דריפצ'ן. ננג זה פנימי. כאלו שיש להם מכשולים פנימיים.
בתוך כל סוג יש הרבה תת-סוגים שאני לא נכנסת אליהם. אלו שיש להם מכשולים פנימיים מתוארים עם בטן ענקית ועם פה קטן קטן בגודל סיכה. ואם הם כבר מוצאים אוכל, הם אף פעם לא מוצאים מספיק. הם אף פעם לא יכולים להכניס מספיק כדי למלא את הבטן הגדולה שלהם. זה התיאור שלהם, החוויה שלהם שזה לא מספיק. הקודמים היה להם חוויה של לא מוצאים. אלה לא מספיק. לא קצת לא מספיק, מאוד לא מספיק. מה שיש ומה שהם רוצים זה בכלל לא משתווה. זה מצוקה נוראית. זה בא מרכושנות. זה ההתפתחות האבולוציונית של רכושנות. והאם זה ממשי? כרגע בשבילנו זה לא, כי אנחנו בני אדם כרגע. אז זאת לא החוויה שלנו כרגע. כרגע אחת יכולה לחוות מחסור של בני אדם. את לא יכולה לחוות ברגע זה מחסור של הפרטות. אנחנו לא יכולים לחוות, אבל אנחנו יכולים באמצעות ההיגיון ללכת ולהקצין את מה שאנחנו מכירים כאן. תקחי את המחסור שאנחנו מכירים כאן ותקציני אותו. וכמו שכרגע ממשי בשבילנו חוויה של בני אדם, כי זה הקרמה שהפשילה לנו כרגע. באותה מידה, כשקרמה אחרת תפשיל, הדבר ההוא יהיה לגמרי ממשי בשבילנו. בדיוק באותה מידה. כמו שזה ממשי, ההוא ממשי, שניהם השלכה של קרמה. שניהם תוצאה של מעשים שאני עשיתי בעבר ומבשילים עכשיו. איך יוצאים מהקיום הסובל הזה? מאוד קשה. כל קרמה מתקלה, כולל קרמה שלילית. כמה סבל היא תגרום וכמה זמן זה ייקח, זאת השאלה. כל העולם הסובל שבחמשת הפרקים הראשונים של האבידה מקושה, הוא כולו אודות קיום שנשלט על ידי קרמה. היא עולה ויורדת, עולה ויורדת והיא מתקלה. אז הפשילה קרמה כזאת של קמצנות, ומישהו נפל לתוך העולם הזה, ובסוף זה מתקלה. שאלה, מה נשאר אחרי שזה מתקלה? אז יש איזה זרע אחד טוב שם, אז עכשיו זה מה שיפשיל. עכשיו, מה אני אעשה איתו? אז נגיד שזכיתי שוב בחיי בני אדם, שזה מאוד נדיר. אז שוב, מה אני אעשה עם החיי האדם האלה? אני אנצל אותם לצאת, או ששוב, חוזר חלילה.
השאלה, אני חושב, אני תשובה, בקור החיים האלה, הרי... כן. לא עושים מעשים טובים, אלא רק דואגים לספק את התשוקות האלה, ויכולים גם לצבור קרמה שלילית, לכן זה עוד יותר מעשה.
כן. הסוג השלישי של הפרטות, זה כאלה שיש להם מכשולים שקשורים במאכל ושתייה.
סה קום גידרי פאצ'ן. סה זה אוכל, קום, שתייה וגם צמא. אז זה כאלו שיש להם מכשולים הקשורים באוכל ושתייה.
הם שונים מאלה שמנינו בסוג הראשון בזה שהם כבר מוצאים אוכל ומוצאים שתייה, אבל כשזה נכנס פנימה זה שורף אותם בפנים, זה צורב אותם בפנים. אז זה מין כללה כזאת שהם כן יכולים לאכול, אבל זה גורם להם סבל. אותו הדבר שהם מצפים ממנו לנחמה, שהם כל כך רוצים אותו, הוא זה שגורם להם את הסבל הכי גדול. הצורים האלה, יש תיאורים שונים, יש להם גוף, יש ביניהם מגוון שלם של צורות וגדלים. מבחינת אורך חיים שלהם, הסוג השלישי הזה, למשל, עליהם אומרים שהם יכולים רק לחיות 500 ימים, אבל כל יום שלהם זה כמו חודש אצלנו. זה 40 ומשהו שנים שהכל צורב אותם, צורף אותם. תחשבו איזה סבל נורא זה. איפה הם חיים? יש כאלה שחיים מתחת לאדמה, זאת אומרת, בתוך האדמה יש כאלה שבינינו מסתובבים כל הזמן. בתרגול הבודיסטי, בגלל שיש להם הרבה סבל שקשור באוכל ובשתייה, אנחנו כל הזמן מגישים להם מנחות. הם לא אוכלים את זה כמו שאנחנו אוכלים את זה, אבל הם לוקחים את התמצית של זה. וזה פרקטיס מאוד חשוב. איך יוצאים משם, או שהקרמה מתקלה, או שפשוט מתמזל המזל וקורה שהם על יד למה, או מקבלים איזה ברכה, וזה מאוד קשה, מאוד קשה בכלי. שאלה?
הם בעלי צורות?
יש להם גוף שהוא מאוד מעודן. הם יכולים לעבור דרך קירות, כמו כשמתארים רוחות בסרטים, גוסט, ולפעמים יש אנשים שרואים אותם. הרבה פעמים בלילה אפשר לראות אותם. אומרים שילדים רואים אותם.
בזכות הזכות שאנחנו נותנים להם, מקצרים את זמן הסבל שלהם והיכולת שלהם לצאת משם?
האם בזכות המנחות שאנחנו מגישים להם, למשל, האם זה מקצר את הסבל שלהם? והתשובה היא כן, אבל לא כמו שאנחנו חושבים. לא ישירות. כרגע עם הקרמה שהפשיד עליהם אני לא חסות כלום. אבל מאיפה הם באו? הם באו ממני, אני השלחתי את כל העולם. אני יצרתי אותם בגלל שאני לא פעלתי בצורה תאורה בכל הגלגולים שלי. לכן אני חיה בעולם שיש בו פרטות. לכן הבודיסטווה נודר שהוא יעזור ליצורים בסמסרה עד שתיגמר הסמסרה. איך הוא יעזור להם? הוא ימשיך ויתהר את עצמו עד שהם יגמרו. אז כשאני עושה מעשה כזה, אני זורעת בתודעה שלי זרעים קרמים, שכשהם יפשילו, העולם שלי יהיה יותר טוב, ואז הם יסבלו פחות. וזאת הדרך היחידה שאני יכולה לעזור להם, כשאני מנסה לרפא מישהו. אני לא ישירות יכולה לחסל את הקרמה שלהם. אבל על ידי המעשה הנתינה, או הטיפול, או האהבה שאני נותנת, אני יוצרת אצלי זרעים שאחר כך, כמו שהם כפו עליי לראות מישהו סובל, הם יכפו עליי לראות מישהו שלא סובל. וזה למה אנחנו אומרים להגיע להערה למען כל הבריאה. זה איך שאני עוזרת לאחרים על ידי זה שאני עובדת ומתרגלת. וזה הדרך היחידה לעזור להם באופן אולטימטיבי. באופן קונבנציונלי זה נראה כאילו אני מורחת את המשחה והם מרגישים קצת יותר טוב. אולי. לפעמים כן, לפעמים לא. לפי הקרמה שלהם. אם יש להם קרמה להרגיש עכשיו יותר טוב, אז המשחה שלי זה יהיה איך שהקרמה הזאת תבוא לידי ביצוי. ואם אין להם קרמה להרגיש יותר טוב, אז לא תעזור להם המשחה. כמו התרופות, כמו כל דבר אחר. מכל מה שאני מלמדת אתכם, זה הטיצ'ינג הכי חשוב. אנחנו רוצים ללמוד לעבוד ברמה של הזרעים הקרמיים. ברמה של הבטון הרטוב, לפני שהוא התקשה. ההווה זה בטון שהתקשה. עם זה אין הרבה מה לעשות. חוץ מאשר להשתמש בו לזרוע זרעים. אז אם מופיע לידי מישהו סובל, אני חייבת לעזור לו. למה? כי אחרת לעולם אני לא אראה עולם יותר טוב, ולעולם הוא ימשיך לסבול. כי הסיבה שהוא סובל זה בגלל שאני משליחה סבל, כי אני גרמתי סבל בעבר. אם אני גרמתי סבל בעבר, אם זה קרמה מאוד מיידית, אז אני בעצמי סובלת, אם זה קרמה קצת יותר מרוחקת או יותר חלשה, אני רואה אחרים סובלים. ואין דרך אחרת להוציא אנשים מסבל ואת עצמי מסבל. רק דרך העבודה בבטון הרטוב ברמה של הזרעים הקרמיים. אנחנו רק יכולים להשפיע על העולם ברמה של הזרעים הקרמיים שאנחנו זורעים. ואין דרך אחרת לעזור לאחרים. ולהגיע לרמה הזאת חייבים להבין ריקות. כי כשמבינים ריקות מיד מבינים איך זה הולך יחד עם קרמה ליצור את עולמנו. העולם ריק, אין לטבע להיות כך או אחרת מצד עצמו. אנחנו יוצרים אותו בעזרת הקרמה שלנו, אנחנו משליחים עולם על מסך שהוא ריק לחלוטין. וההשלכה הזאת כולה נקבעה על ידי הזרעים הקרמיים שלנו שכרגע מפשילים. גם לאדם שראה ריקות ממשיכות להפשיל קרמות. עדיין יכולים לקרות להם דברים לא נעימים. אבל הם מבינים שזו הפשלה של קרמה ישנה, והם כבר מבינים מספיק איך היא באה, ומפסיקים לזרוע את החברה האלה. והם יודעים איך לזרוע זרעים אחרים. הם יודעים ליצור עולם. וזה התהליך בשלושת הפרקים האחרונים של האבידמה קושה. זה התהליך שבו אנחנו לומדים איך בפועל לטהר את העולם. איך ליצור עולם שהוא גן עדן באמת לנו ולאחרים. וזה לא הולך בלעדיהם. ואיך זה נעשה? באמצעות אחרים. אני חייבת לעזור לאחרים כדי שאני אשתול אצלי את הזרע הזה. אז אם אני מבינה את זה, אז האחרים נהיים בשבילי מאוד יקרים. אני צריכה אותם. בלעדיהם אני לא יכולה להגיע להערה. אז השדה שבו אני זורעת את הזרעים שלי, זה הזולת. ואז יש למאסטר שנטידבה קטע מאוד יפה בפרק על האורך רוח. הוא אומר, מי יעזור לי להגיע להערה? אני צריכה שילמדו אותי את הדרך. אני צריכה את הבודות, אני צריכה את המורים, אני צריכה את האריות, אני צריכה דרמה. ואחרי שהם למדו אותי, אני צריכה ליישם, נכון? איך אני איישם? אני צריכה להתחיל לעשות טוב בעולם. אז אני צריכה את העולם כדי להגיע להערה. אז הוא אומר, אז מי יותר חשוב? הבודות או הבריאות הסובלות? הוא אומר, באותה מידה הם חשובים. העולם הסובל זה השדה שלי שבו אני זורעת את הזרעים, שכשהם יפשילו, השדה הזה יהפוך לגן עדן, והבריאות שבו יהפכו לישויות מוארות. וככה בודיסטווה מוציא את עצמו ואת האחרים מסבל, ביחד. ורק ככה, ואין דרך אחרת. האם הפרטות יש להם אינטראקציה איתנו? כן, בהחלט. יש ביניהם שמגינים עלינו, שהם שומרים עלינו. ויש כאלה שהם רוחות מזיקות, שמזיקים לנו. יש כאלה שבעבר הזקנו להם באיזושהי צורה, ויש להם חשבון איתנו, והם מסתובבים סביבנו ומנסים להציק לנו. יש כל מיני. אז עכשיו נעבור לבעלי החיים. דיברנו על זה שבעלי חיים מצטיירים בתרבות שלנו הרבה פעמים כחמודים. כל ילד קטן, אמא קונה לו ספרים על כלב ועל פרה, וכלב עושה הר ופרה עושה מו. אז אנחנו גדלים עם איזה מין מיתוס על מה זה להיות בעלי חיים, ואומר לנו גשת אולומפה בספר שלו, תנרים צ'מו, שהחיים שלהם הם חיים לאי סבל. לפני שניכנס לתיאור הזה, נדבר על הסיבות שמביאות לשם. אז יש סיבה כללית וסיבות ספציפיות. סיבה כללית, אם אצל הפרטות זה היה לשבור את נדרי החופש במידה בינונית, אצל עולם בעלי חיים שהוא פחות סובל מבחינת דרגת הסבל לעומת הפרטות. אז זה לשבור אותם באופן פחות, אבל באופן קבוע. כמו למשל להגיד שקרים קטנים, אבל באופן קבוע. להגיד שקרים קטנים באופן קבוע יכולה להיות סיבה להגיע לעולם החיות. זה דוגמה. או להיות קצת חמדן אבל כל הזמן. זה יכול להביא לשם. הדוגמה של לשבור את הסרט נדרי החופש. אני אוהבת את הדוגמה של שקרים, כי בשבילי היא די מוחשית. למה שקרים? כי מה שמאפיין את בעלי החיים זה פחד מתחיל מי אורב להם ומי בא לטרוף אותם. וכשאדם משקר, זה שוטל פחד בליבו פן יתגלה השקר. עכשיו הוא גם לא זוכר מה הוא אמר למי. אז יש את החוויה הזו של אי שקט, של פן יתפסו. כשמייקל משווה את זה לקרינה רדיו-אקטיבית בעוצמה נמוכה. אז אם היא בעוצמה גבוהה היא הורגת אותך על המקום, אבל אם היא בעוצמה נמוכה זה לא הורג אותך על המקום, אבל זה מצטבר. אז ההרגל הזה של לשבור נדרים בצורה אולי פחותה, אבל כל הזמן, מצטבר לקרמה שיכולה להשליך אותנו לקיום של בעל חיים למשל.
יש משמעות לאיזה סוג בעל חיים?
או, בוודאי. יש סיבה קרמית לכל ריס וריס וכל שערה בגבה שלך. יש סיבה בדיוק למה כזה ולא אחר. אין שום דבר מקרי. וזה דרך אגב אחד הטרגדיות שלנו, שאנחנו לא מבינים איך הקרמה עובדת בדיוק. אז אנחנו מתחילים לשמוע קורס על קרמה וכללים על קרמה, וזה מתחיל לעזור. אנחנו מתחילים ליישר את דרכנו. אבל ככל שמתקדמים בדרך, רואים כמה מעט אנחנו מבינים. כמה אנחנו נכנסים לצרות למרות ששמענו כבר את הדברים האלה. כי עד שלא רואים ריקות, ההבנה היא מאוד מוגבלת. סיבות ספציפיות. הראשונה זה אם שוברים איזה כלל שהוא לא סופר חשוב, אבל שוב ושוב, שזה קצת דומה למה שאמרנו קודם. וסיבה שנייה זה זלזול בזולת. יחס של זלזול באחרים. ותקף, כשנתאר אותם, אז אולי יתברר למה. ודרך אגב, יש עוד סיבות שלא מנויות כאן בתאמרים שהם או שלומדים אותם במקומות אחרים, ובוודאי בטנטרה. גשת אולומפה מזהיר אותנו לא לחשוב שהחיים שם הם תענוג גדול. בעצם, רוב בעלי החיים, אולי חוץ ממיעוט של חיות בית, חיים באימה גמורה. עכשיו, יש סוג מסוים של בעלי חיים שיש להם סבל נוסף, וזה אלו שמנוצלים על ידי בני אדם. אלו שמנוצלים לבשרם, לאורם, אנשים מענים בעלי חיים באין ספור צורות שונות, לא יאומנו הצורות סבל שאנחנו גורמים לבעלי חיים, רוכבים עליהם, שמים מסעות עליהם, תוקעים נזם באפם, מושכים אותם, חיות מעבדה, אווזים שמפתמים בשביל אפוא גרה, אנחנו עושים להם דברים איומים. עכשיו, אם נצטמצם רגע לניצול נגיד של פרות או שברים בעבודה קשה בשדות למשל, מאיפה זה יכול לבוא? איזה קרמה יכולה להביא לשם? ניצול. ניצול אחרים. ניצול אחרים בחיים האלה, אם אדם זו דרכו, זה יחזור אליו שינצלו אותו בצורה הגסה ביותר. זה טוב להרחיב פה. ואני לא עושה את זה כאן כי זמננו מוגבל, אבל במדיטציה שלכם זה טוב. למה זה טוב? כי אנחנו רוצים לפתח חמלה לכל היצורים, ואנחנו רוצים לפתח יכולת לעזור לכל היצורים, כי בלי היכולת הזאת אנחנו לא נוכל להגיע להערה. ובשביל שאנחנו נוכל לעזור להם, אנחנו צריכים לפתח אמפתיה לסבל שלהם. אנחנו צריכים לפתח אליהם אהבה גדולה, כי הם כולם היו אמהות שלנו בגלגולים קודמים. ואנחנו חייבים לכולם. איפה הם חיים? מרבית הגדולה שבעלי החיים חיים בתוך האוקיינוס. גם אלה שרואים בפחד מתמיד, מהדג היותר גדול. ואחרים שמפוזרים באוויר וביבשה. ושוב, בכל התיאור הזה, מה שחשוב זה ההבנה שזה יכול לקרות לנו. שמה שקרה לנו עכשיו כחיי אנוש זה קרמה מסוימת, זו תיגמר, אחרת תפשיל, ויש לנו, צברנו, כיסים קרמים עצומים. כל שנייה אנחנו צוברים 65. יש לנו ביליונים של זרעים קרמים שרובם הם זרעים של סבל. והם כרגע רדומים, לא באו לידי ביטוי. אז צריך לזכור את זה. אוקיי, בבקשה. כן. שאלה על מזיקים בבית, מקקים, נמלים. יש למייקי, יש לו תשובה נורא יפה. שם המשפחה שלו זה רוץ', שזה אותה מילה באנגלית לג'וק. הוא אומר, אילו בשעה שאת דורכת על הג'וק, הריאות שלך היו נמחות, באותו רגע, את היית מרימה את הרגל מהר מאוד. הטרגדיה שלנו זה שיש פער זמן של הפשלה של... אני עושה כרגע משהו, גמרתי לעשות המעשה, נזרע רישום בתודעה שלי, שלא נמחק לעולם, עד שאני לא אלמד לטהר אותם, ויש דרכים לטהר אותם. ויגיע זמנם והם יפשילו, וכל אדם שהריאות שלו נמחצות, זה איך שהן נמחצות, כי הוא פגע בחיים קודם. כל אדם שנפגע בתאונה, כל מחלה, כל פגיעה בבריאות ובחיים, באה מפגיעה בחיים שאנחנו עשינו, או בחיים אלה או בחיים קודמים. עכשיו תגידי לי, מה תשים את ג'וקים? בטמפל שלנו בהאוול היה פעם מכת ג'וקים, והרים פוצ'ר לך במשך 8 חודשים. אחד אחד צילק אותם. הוציאו אותם החוצה. הם לא חזרו. אם תטפלי בהם בחמלה, הסיבה הקרמית למטרד תלך. יש איזה סיפור נחמד שיש לי בהקשר הזה, על למה, שהוא בא לארצות הברית, והתלמידים שכרו בשבילו בית, והוא חי בבית הזה, ובגינה היה עץ שהיה נגוע באיזה... מחלה. והוא כמובן בודיסט, הוא לא מרסס. אבל השכנים לא אהבו את זה, כי הם פחדו שזה יתפשט לעצים שלהם. אז הם הפצירו בו, הם היו באים ומבקשים שירסס את העץ, אבל הוא גם אוהב את השכנים. אז הוא אומר להם, טוב טוב, אבל הוא לא יעשה כלום. אז אחרי כמה זמן נמאס לשכנים, אז הם הלכו וקראו לעירייה. אז באו העירייה ורססו לו את העץ, והגישו לו חשבון בעד הטיפול. הוא שילם את החשבון. ביוגה סוטרה כתוב פסוק נפלא. שמאסטר פטנג'לי, הוא אומר שבמחיצתו של אדם שחיסל כל זרע של אלימות מליבו, כל סכסוך פוסק. במחיצתו של אדם שחיסל את כל זרעי האלימות והתוקפנות בליבו, אם היה סכסוך הוא פוסק. מעצם היותו במקום, הכל נרגע. ככה קרמה עובדת. ואנחנו משליחים את העולם שלנו מתוך הזרעים הקרמים שלנו. הם יושבים בלב, בצ'קרה של הלב, לא בלב הפיזי. ומשם אנחנו משליחים את העולם. ובמידה שיש בעולם שלי אלימות, אני עוד לא חיסלתי אלימות. אם אני חיה בארץ שיש בה יותר אלימות, זאת העבודה שלי. אם אני חיה במחיצת אנשים תוקפנים, זאת העבודה שלי. הם אומרים לי מה אני צריכה לעשות. הם אומרים לי, את יודעת למה אנחנו שמה? כי את עוד לא למדת לחסל תוקפנות. כי אם אני אלמד את זה... הם לא יופיעו, או שהם יעברו לארץ אחרת, או שאני אעבור לארץ אחרת, או שהם פתאום ישתנו ואני לא יודע מה קרה. זה איך שזה עובד. איזו מן דפרחים עדויה, עם הצילים יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא עדויה. ופנינים של כל חסד הם לאתה, וליבי ירחנה הולך גישנה, כגם של עדנה תיארה. וליבי ירחנה הולך גישנה, כגם של עדנה תיארה. או מיתנו בך, לא
תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב.
אידם גורו לתנן דלה כנראה תהיה.
אז בואו נעשה הקדשה מכל הלב, פשוט ניתן להם את הקרמה. תודה לכם.
תודה רבה.